חמש דקות על 50 שנה. בשנת 1972, כשתעשיית ההייטק הישראלית הייתה עדיין בחיתוליה, הוקם במתחם הטכניון בחיפה, המרכז המדעי של IBM בישראל. מאז הפך המרכז לאחת ממעבדות המחקר הגדולות והמשפיעות של IBM בכל העולם, מעבדה שמאגדת בתוכה מאות חוקרים וחוקרות, העוסקים בתחומי טכנולוגיה מובילים כמו בינה מלאכותית, מחשוב ענן, סייבר, מחשוב קוונטי וגילוי מדעי מואץ. מה עושים במעבדות האלו? היום אני מדבר עם פרופסור מיכל רוזן-צבי, דירקטור לבינה מלאכותית ברפואה ובמדעי החיים בחטיבת המחקר של IBM בישראל. מיכל, שלום.
אלן.
מתי אתם במעבדת המחקר התחלתם להתעסק בטכנולוגיות שקשורות לעולם הרפואה?
וואו, זה לוקח אותי 30 שנה אחורה. לפני 30 שנה התחלנו לעבוד על טכנולוגיות שמנהלות את המידע, מיישרות אותו, הופכות אותו להיות מאוד עקבי. התחלנו בתמונות, זה היה אולטרסאונד ותמונות דימות אחרות, שבהם ניהלנו את המידע ואפשרנו לעשות סיגנל פרוססינג, לנתח את הסיגנל שרואים בתמונה. והמתודות של פעם, לפני 30 שנה, התפתחו עם הזמן, וזה אולי מוביל אותנו לשאלה הבאה שלך.
את כבר יודעת מה השאלה הבאה שלי, כי השאלה הבאה שלי זה, אוקיי, זה ההיסטוריה, הרי הטכנולוגיות היום זה הכל בינה מלאכותית. ממתי התחלתם להכניס שם בינה מלאכותית, ולמה? איך אתם משתמשים בזה?
בינה מלאכותית הכנסנו לתוך המחקרים שאנחנו עושים כבר לפני קרוב ל-20 שנה, נגיד 15 שנה. באותו הזמן הייתה מהפכה בעולם הבריאות בהקשר של מחלה נגיפית של האיידס, HIV. האנשים שחלו וסבלו מהנגיף, מה-HIV, גילו שהם צריכים לקבל קוקטייל, והשאלה שעמדה בפני הרופאים הייתה איזה קוקטייל יתאים לאיזה חולה. והנושא של רפואה מותאמת אישית עלה באותה תקופה, אנחנו מדברים על 2000+, 2003, 2004, 2005. ב-2005 כבר ב-IBM יחד עם שותפים אחרים באירופה, הצענו לתת פתרון שיהיה מבוסס על למידה מנתונים של החולים. ממש אלגוריתמי למידה, אלגוריתמי בינה מלאכותית, שמחברים מידע מההיסטוריה הרפואית של החולה למידע גנומי של הווירוס, ומציעים מהו הקוקטייל האופטימלי לכל בן אדם. זו הייתה המערכת הראשונה שעשינו של בינה מלאכותית בתוך עולם הרפואה. ומאז זה הלך והתפתח עוד בהרבה מאוד דרכים.
אז בואי באמת רגע לפני סיום נדבר על היום. איזה סוג של עבודות אתם עושים היום במעבדה, בצוות שלך? מה אתם עושים בעצם?
בשנים האחרונות אנחנו הראינו וגם אחרים הראו שבינה מלאכותית בכל מיני משימות מגיעה לרמת בן אדם, לרמה אנושית. למשל, לזהות סרטן בתמונה של דימות שד, למשל בממוגרפיית שד. הראינו אנחנו במאמרים והראו אחרים שכשמסתכלים על התמונות שהרדיולוגים חשופים עליהם ועל ההיסטוריה הקלינית, במקרה שלנו גם שאנחנו חשופים עליהם, אנחנו מגלים את הסרטן באותה רמה כמו רדיולוג. והשאלה הבאה, וזה הנושא שעליו בו אנחנו עוסקים היום, השאלה הבאה היא, האם אנחנו יכולים לגלות דברים שאנחנו עוד לא יודעים? מה אנחנו יכולים לגלות לגבי סרטן? האם יש סמנים מוקדמים, גלאים, ביומרקרים, שהם חבויים בתמונה ובהיסטוריה הקלינית, שיגידו לנו, לא רק שברגע של בדיקת הסקר שגילו סרטן, אלא גם יגידו איזה מין סרטן זה, ואיך ראוי לטפל בו. והנושא שמאוד מאוד מאתגר אותנו, ואנחנו עסוקים בו היום עם הרבה שותפים בעולם ובארץ, זה הנושא של גילוי תרופות חדשות, וגילוי תכונות חדשות של תרופות קיימות. להבין איזה תרופה תועיל למי, זה גם לגלות ביומרקרים. ולזה אנחנו פתחים טכנולוגיות בינה מלאכותית שיעזרו בגילויים האלה.
זאת אומרת, באמצעות בינה מלאכותית אני יכול למצוא היום תרופות חדשות, כי מה? מה הבינה מלאכותית עוזרת לי בעצם שם?
היא מכסה שטחים נרחבים של מידע שמופיעים היום בכימיה, פיזיקה, ביולוגיה. למשל, בינה מלאכותית שלומדת ממסד נתונים של מולקולות, ואיזה אינטראקציות יש להם עם חלבונים. מה זה תרופה? הרבה מאוד מהתרופות, זה מולקולה כימית קטנה שמתחברת לחלבון מאוד גדול, שזה מולקולה מאוד מאוד גדולה, ועוצרת את הפעילות שלו. ואם אנחנו לומדים מהמון המון דוגמאות של איך מולקולות התחברו לחלבונים, אנחנו יכולים לחזות האם מולקולה תתחבר לחלבון. ויש גם עולם חדש של מודלים גנרטיביים שממציאים מולקולה חדשה יש מאין, מתוך הבנה של איזה סוג מולקולות מתאימות לחלבון, וגם אם עוד לא ראינו אותה והיא לא מופיעה בדאטאבייס ולא יודעים עליה כלום, אבל יודעים שיש אטומים שתיאורטית יכלו להתחבר למולקולה, אפשר גם את זה לנתח ולגלות בעזרת הבינה מלאכותית מולקולות חדשות.
מהמם. פרופסור מיכל רוזן-צבי, דירקטור לבינה מלאכותית ברפואה ובמדעי החיים בחטיבת המחקר של IBM בישראל, תודה רבה.
תודה רבה.